ליט, ערב טוב לכל הקהל הגדול והקדוש. כן, אנחנו שנמצא, שנמצא ושיבוא בעזרת השם. קודם כל מי שנמצא. ואנחנו ממשיכים ברוך השם בדברים הנפלאים והעמוקים והלא פשוטים שפורס בפנינו בעל התניא בפרק ט"ז. ולהזכירנו, רק בפעם הקודמת דיברנו על הקושייה שמתעוררת ממאמר חז"ל ממסכת קידושין בדף מ' עמוד א', שכתוב שם שמחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. כן? וראינו שבדרך כלל הפשט של המאמר הזה זה שככה אנחנו חושבים, שמחשבה טובה גם אם היא מאיזושהי סיבה לא יצא לפועל, כגון שבאדם נאנס, אז עצם העובדה שהייתה לו מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מחשיב לו את זה כאילו הוא עשה. כן? ולכאורה זה קצת לא בדיוק סותר, אלא חופף את מה שאומר רבסי בהמשך אותה סוגיה שם, שאפילו חשב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. אז לכאורה גם אצלנו, אם כתוב מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, צריך היה להיות כתוב שמעלה עליו הכתוב כאילו עשה. זה מה שאומר הוא בעל התניא, אבל למאמר מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. כן, כמו שנאמר במאמר של רבסי, אם זאת הכוונה אז ודאי שכבר הייתה צריכה להשתמש באותו נוסח. אבל אם זה לא נאמר באותו נוסח, כנראה שמאחורי מאמר חז"ל הזה מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, מסתתרת עוד כוונה אחת, ואני לא במקרה אומר מסתתרת, כי זה באמת לא גלוי, זה לא בפשט, זה יותר ברמז, אבל זה עניין גדול מאוד שמביא אותנו פה להנהגותיו ומהותו של הבינוני. אלא העניין, כן? כי דחילו ורחימו, שבהתגלות ליבו הם המתלבשים במעשה המצוות לאחיותם לפרחה לאלה. כן? זאת אומרת, יש פה עניין של יראה ואהבה, דחילו ורחימו, בהתגלות ליבו הם אלו שמתלבשים במעשה המצוות. כלומר, לעשות המצוות זה לא מספיק, לא רק לעשות את המצווה במובן של עצם העשייה, אלא צריך ללוות את מעשה המצווה עם שתי הכנפיים של המצוות, שהם אהבה ויראה. יראה ואהבה, דחילו ורחימו. כן? הם לא חלק מעשיית המצווה. זאת אומרת, בן אדם מניח תפילין, מתעטף בטלית, בציצית, או נותן צדקה, אז לא כתוב בהלכות צדקה או ציצית או תפילין בשולחן ערוך תקפיד לעשות את הכל בדחילו ורחימו. זה לא כתוב שם. כן. בשביל לצאת דרך אורה מספיק שהוא מכוון לשם מצווה. אבל כאן, כפי שיסביר בעל התניא בהמשך, זה השאלה היא איזה מעלה הוא רוצה שתהיה למצווה שלו. בן אדם יכול לעשות מצווה ש... יכולה להיות מצווה ברמה מאוד נמוכה, היא יכולה להיות ברמה בינונית, והיא יכולה להיות ברמה גבוהה. והשאלה היא, איזה סוג של מצווה רוצה האדם לעשות? בואו ננסה לעשות את המצווה הזאת של לברך שהכל, ננסה לעשות את זה ברמה הגבוהה. מתעוררות מהלב, דחילו ורחימו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אוי כל צמא לכו לקפה. זה נאמר. אמן. מה? כן כן, גם זמנה יגיע. זה בסדר. זה לא שעה לספתח, כן? או, ערב טוב, ערב טוב, ישי עולמות, ישי עולמות. תן לו אהבה יש ואוצרותיהם המלא. זה נאמר. אז אנחנו, שי, גם להזכירך, אנחנו נמצא בפרק ט"ז, אתה יכול ישר לפתוח שמה, בעניין של הדחילו ורחימו, ואמרנו שבאדם יכול לעשות מצווה, והוא יכול לעשות אותה מצווה, אבל בדרך אחרת לגמרי. זה רמה הרבה יותר מעולה. איך הוא מגיע למעליות הזאת? על ידי כך שהוא מלווה את המצווה בדחילו ורחימו. כלומר, באהבה ויראה. או יראה ואהבה, דחילו זה יראה ורחימו זה אהבה. כן? ופה, באמת, שזה נשמע קצת ארטילאי. מה זה יראה, אהבה, איך מגיעים לזה? מה הוא רוצה להגיד פה? עכשיו צריך להבין פה דבר אחד. ספר התניא זה לא ספר פילוסופיה. זה ספר מוסר הכי פרקטי שיכול להיות. בא התניא לא בא ללמד את אותו פה רזין דרזין על מה הולך שם בעולמות עננים. הוא בא ללמד לנו רק דבר אחד. דרך נכונה בעבודת השם. ואם בא התניא אומר על משהו שככה זה צריך להיות, זאת אומרת שאנחנו בהישג ידינו להגיע לזה. כי אם זה לא היה בהישג ידינו, לא היה מזכיר את זה. זה לצדיקים. זה לא לבינונים. הצדיקים. לא אנחנו. אז אם כתוב פה שצריך ללוות את המצווה בדחילו ורחימו, זאת אומרת שצריך ללוות את המצווה בדחילו ורחימו, ושאלה איך להגיע לזה. וכאן פורש בעל התניא מסלול בדוק ומנוסה איך להגיע, כשתוך כדי כך בסופו אנחנו מבינים הרבה יותר טוב, הרבה יותר לעומק, את אותו מאמר חז"ל סתום במשהו שנקרא מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. שהרי כבר ראינו שהפירוש הפשוט לא יכול להיות שזה הפירוש היחידי, כי רב אסי אומר שם זה אותו דבר, כן, מעלה לו הכתוב כאילו עשה. הוא מעלה לו הקדוש ברוך הוא כאילו עשה. גם פה צריך היה להגיד כתוב, כן, צריך היה להיות כתוב, מעלה לו הכתוב כאילו עשה. מחשבה טובה, מעלה לו הקדוש ברוך הוא כאילו עשה. אבל לא כתוב בנוסח הזה. זו מחשבה טובה, וזה ברוך הוא מצרפה למעשה. זאת אומרת, שהמובן פה הוא אחר.
יש מעשה.
יש מעשה ויש פה איזה צירוף של מחשבה טובה. השאלה היא, אם יש מעשה, מה אני צריך את המחשבה הטובה? הרי המחשבה כבר תורגמה למעשה. זה לא כמו שחשבנו בהתחלה שזו מחשבה בלי מעשה. אם יש מעשה, אז מה צריך את המחשבה? המחשבה כבר היא הייתה בשלב הקודם. היא זאת שהביאה למעשה, בסוף כל סוף כבר היה מעשה, אז מה אכפת לי המחשבה? הרי המעשה הוא העיקר. דבר שני, מה זה מצרפה? לאיזה צורך זה מצטרף פה? ומי זה המחשבה הזאת בכלל? מה זה המחשבה הטובה הזאת? מה הוא חושב? אתה חושב, בוא, הגיע הזמן לעשות מצווה? כן, זה מצווה. זה המחשבה הטובה? שהוא כבר מצרף אותה למעשה? מה יועיל הצירוף הזה? כן? יש פה כמה קושיות חזקות בהבנת העניין, בהבנת הפשט של אותו מאמר חז"ל בקידוש עם דף מם. ופה למעשה בעל התניא מלמד אותנו גם את המהות של העניין, ותוך כדי כך גם על הדרך אנחנו מרוויחים הבנת עומק בעניין הזה של אותו מאמר חז"ל. ורק כדי להזכירנו מה נאמר בתחילת הפרק, וכמובן שאנחנו לומדים את זה ככה למקוטעין, אז מדי פעם כשנמצאים בקטע אחד קצת קשה לזכור תמיד את מלוא העומק של מה שהיה בקטעים הקודמים. אז רק נזכיר לעצמנו שבחלקים הקודמים של הפרק דיבר בעל התניא במעליות הגדולה שיש בעשיית המצווה מתוך התעוררות לעשיית מצווה לשם השם. חשיקה, חפיצה, לעשות את זה, ככה, חשק גדול, ברגש, בהתעוררות הלב. איך דיברנו? וזה אמור להוביל בסופו של דבר לתוצאה הזאת של הדחילו ורחימו. זאת אומרת, ופה אני מקדים קצת את מה שהולך בעל התניא לומר פה. יהודי, בינוני, וסוגים אחרים של יהודי, דרגות שונות יש להם בקיום המצוות. יש יהודי שעושה מצווה ולא עושה שום כוונה. זאת אומרת, הוא יודע שהוא עושה מצווה. הוא יודע שהוא בא לבית הכנסת בשביל להתפלל. הוא יודע שמנענים ונוטלים לולב, כי זה חג הסוכות, וככה הקדוש ברוך הוא אמר. אבל בזמן עשיית המצווה עצמה, שום דבר. אין לו איזה מחשבה מיוחדת שהוא רותם אותה לטובת עשיית המצווה הזאת בכוונה מיוחדת. לא מין כוונה כללית, בסיסית. יש אחד אחר שהוא מתעלה קצת יותר מזה. הוא אומר, אני עושה את המצווה, למה? כי אלה שם שמיים. מכוון, כוונה כזו, כוונה אחרת, לא פשוטות, לא צריך פה כוונות הרשש, לא פשוטות. עושה כוונות. יש אחד אחר, ערב טוב, ערב טוב, כל... רעשי רקע מינימליים. ויש אחד שמצליח להגיד תוך כדי כך שהוא מבצע את ה... יש פה עוד ספרים, חברה. כן, ספרי טניה. רב שמואל. יש פה עוד אחד. כן. ויש אחד שמצליח תוך כדי או לפני ביצוע המצוות להגיד לעצמו, איך זכיתי, אני הקטן, לעשות ככה מצווה, שיהיה לרצון לפני יוצר כל מלך העולם, אין סוף ברוך הוא. נשמע. ויש עוד אחד, זה בדרגה הגבוהה ביותר, שכשהוא עושה את המצווה הוא כל כולו התעוררות של קדושה. כמו שסופר על רבי לב יצחק מברדיצ'ן, שהוא ערב, כן, תפילת לולב הראשונה, כלומר מליל חג הסוכות, עד הבוקר לא היה מצליח לישון. מרוב ציפייה לרגע שבו הוא כבר יוכל לעשות נטילת לולב דאורייתא של יום הראשון של סוכות. כשזה כבר היה מגיע הזמן, ממש בצאת החמה, כן, בעלות השחר, כן, היה לוקח, וזה היה שם בהתעוררות עצומה. כן, מפרך ומנענע, כמובן, והוא ידע את כל הכוונות. כן. אולי מתחק ממרדיצ'ב, שהיה יושן, היו שני תלמידי חכמים גורסים לפניו, אחד היה גורס משניות, והשני היה גורס זוהר. אחד באוזן אחת ואחד באוזן השנייה, והוא היה יושן. כן, כך תוך כדי לימוד, הוא גם היה, תוך כדי שינה הוא היה לומד. לא סתם לומד, משניות באוזן אחת וזוהר באוזן השנייה. כן? זה כשהוא הולך לישון. אז צריך להבין איך הוא היה לומד כשהוא היה בערנות. כן? תלמידים שלו היו עושים תורנות, מי גורס לו ככה באיזה לילה. כן? את התורנות. ורבי לוי, מברדיצ'ב, קדושת לוי. מה אנחנו מבינים? אז יש פה דרגות שונות של כוונה שבן אדם מצליח לגייס לעצמו. לא כדי כך שהוא עושה את המצווה. אומר פה בעל התניא, תראה, להגיע לדרגה כזאת של התעוררות עצומה, של חשיקה וחפיצה ברגש, זה קשה מאוד. אולי יום אחד תגיע, אומר בעל התניא, כן, אפשר. אבל... זה משהו שקשה מאוד להגיע אליו. זה מה שנקרא להגיע ליראת השם ואהבת השם בהתעוררות ליבו. אמיתי, כן? לא לעשות כמובן מחזמר מהעניין הזה. מצגת תיאטרון. זאת אומרת, מרגיש מתוך עצמו בלב את ההתעוררות העצומה, זה בא לו מבפנים. זה דרגה גבוהה מאוד, לא כל אחד יכול להגיע. אבל מנחם אותנו פה בעל התניא ואומר, באדם יכול להגיע לא לזה, אבל הדרגה שבאה אחריה, על ידי שליטה במחשבות שלו. והעיקרון הבסיסי שמופיע בפרק המאוד מורכב הזה, יש פה רעיונות מאוד חמקמקים. אבל כמו שהקדמתי ואמרתי לי, אני רוצה רוצה שגם אתם תשמעו פה את הקטע הזה, זה שבעל התניא כתב את התניא בתור ספר הדרכה הלכה למעשה. לא בתור ספר פילוסופיה, לא בשביל לגלות רזין דרזין, לא שום דבר. זה ספר הדרכה שעל פיו אנחנו צריכים לראות ככה צריך לעשות, וככה להתאמץ להגיע למדרגות האלה. ולכן אני אומר בעל התניא שאפשר להגיע למדרגה הזאת, אז אפשר להגיע למדרגה הזאת. כמובן לא בא בקלות, זה כרוך בהרבה עבודה. אבל זה בהישג יד, או יותר נכון בהישג מוח של כל אחד. אז אומר הובה התניא, להגיע להתעוררות שבלב לקראת קיום המצווה, זה או שיש לך או שאין לך. אתה יכול לעורר את זה באמצעות ממתיק מלאכותי. אתה יכול לעשות שם איזה קטליזטור מלאכותי, או עכשיו אני מתעורר. או שיש או שאין. אדם שעובד על עצמו, יכול להיות כל החיים, אולי בסוף יגיע לאיזה מדרגה כזו. מה שכן אומר בעל התניא, שכן אפשר להגיע באופן הרבה יותר פשוט, זה על ידי התעוררות במוח. זאת אומרת, אם בן אדם שולט על המחשבות שלו, והוא יאמר בהמשך שהראיה שבאדם שולט במחשבות שלו, עובדה היא שלמשל נמצא בן אדם בעבודה. לא תמיד הוא מאוד אוהב את העבודה שלה. לא תמיד זה מענג אותו במיוחד. והעובדה היא שהוא יושב 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 שעות והוגה וחושב ומתעמק ועוד יותר מתעמק בעניינים האלה שיש לו בעבודה, גם אם הוא לא נהנה מהם. למה? כי הוא מכוון על מה הוא רוצה לחשוב. אז אם בן אדם מסוגל לשלוט על המוח שלו בענייני חולין, הוא לא יהיה מוכן, לא יכול לשלוט על המחשבות שלו בענייני דקדושה. ולמה? הוא צריך לרצות. רגע, שהוא נמצא בעבודה, או יש לו מוטיבציה אדירה, הוא רוצה להצליח. אם הוא יצליח לגייס מוטיבציה הרבה יותר גדולה צריך, כן, אבל אפילו כזאת מוטיבציה בעיני עבודת השם, מובטח לו שהוא יצליח, כי הדוגמה הזאת היא מראה שכשרוצים, יכולים. כשרוצים, יכולים. זו דוגמה שהוא יביא בהמשך, או לפחות רומז עליה בהמשך. שולו מולכם, עמדו את זה. ולכן אומר פה בעל התניא, כי הלב הוא גם כן חומרי כשאר איברים שהם כלי המעשה. אלא ההבדל שהוא פנימי וחיות להם, ולכן יכול להתלבש בהם, להיות להם גדפין להעלותם. כן, פה גם עניין כזה די ארטילאי במידה מסוימת, אבל קצת התחלנו להתייחס לזה בשני שבועיים, אז נגיד את זה בקצרה, שאפשר להתייחס למוח ואל הלב בתור אביזרים פיזיולוגיים, שפועלים באמצעות הפרשת חומרים כימיים של בלוטות, של פולסים חשמליים שמגיעים מהמוח, של דם שזורם בעורקים, של רפלקסים, של אנזימים, של ריאקציות כימיות. כלומר, להוריד את הכל לרמה פיזיולוגית. אנחנו יודעים שזה לא ככה. הראיה שבן אדם בתוך אוסף כל האנזימים והפיזיולוגיה הזאת, לפחות בראש, יש לו מוח. המוח על כל אין סוף הרגשות שהוא מסוגל להרגיש, ואין ספור מחשבות, והמחשבות העצומות שהוא יכול לחשוב עליהן. כן, ההברקות שצצות לו פתאום. איך אתה יכול להסביר את ההברקה? בתור מה, זה ריאקציה כימית שקרתה לו פתאום? וזה הייתה לו הברקה. זה עניין כזה, בעניין אחר. כן, היום בדיוק יצא לי לדבר לפני בני נוער על ממציאים והמצאות גדולים בהיסטוריה. מה מביא בן אדם להיות מסוגל להמציא משהו חדש שאף אחד לא חשב על זה לפניו? כן, מה זה היצירתיות הזאת שמתגלית אצל אנשים מסוימים שפתאום רואים שממציאים משהו ש איך אף אחד לא חושב על זה קודם? אתה רואה שהם עושים דברים, וזה שיטתי אצלם, זה לא פעם אחת. כן, זה אומנם שיעור תורה, אבל אפשר להזכיר לצורך העניין, זה הכל המטרה בקדושה, כן, אדיסון. כן, מישהו יש לו מושג כמה המצאות המציא אדיסון? פטנטים רשומים על שמו? כן, כמה המצאות היו לאדיסון?
10,000.
לא להגזים. 1,097 המצאות. הם כולם מכירים את החוט הלט, את המנורה, את הפטיפון, את הטלפון, עוד את הגנרטור, עוד כל מיני כאלה, והיו לו הרבה מאוד המצאות נוספות. הם המציאו את זה באותו זמן. בל הקדים אותו ברישום, אבל מבחינה כרונולוגית, אדיסון הגיע ל... זה נקרא, הוא קרא לזה שם פונוגרף. כן, הוא הגיע לזה לפני בל. היה שם מרוץ של שלושה חבר'ה. מי, על שם מי יקרא הטלפון, ואלכסנדר גרם בל הוא זה שזכה, אבל כרונולוגית, את הפטנט האלקטרומכני שעומד מאחורי העניין הזה, אדיסון הגיע לפניו. אתה רואה בן אדם שמגיע פתאום לאיזו הברקה כזאת, מה תגיד בגלל שהניטרוגליצרין של הנטרן כלורי פגש שם איזה מולקולה של פחמן דו-חמצני, אז נולדה לו הברקה? קשקוש מחבוש. ברור שיש איזה רוחניות שבאה לידי ביטוי, כמו שאמר בעל התניא, להבדיל, כברק המבריק. אז יש שם משהו שהוא מעבר לכימיה. אז אותו דבר גם בלב. הלב, אנחנו רואים איזה פומפה. זה פומפה, אבל לכל אורך הדרך מדבר בעל התניא על החלל השמאלי והחלל הימני, מקום משכן היצר הרע. והיה קיצור, למה אנחנו אומרים את זה? כי יש באמת דברים שעל פניו נראים כמשהו פיזיולוגי, אבל אם אנחנו קצת מאמצים אצלנו לפחות קצת את התאים האפורים או את הרוח, אפשר להבין שיש שם משהו שהוא על התפר שבין הפיזי והרוחני. עכשיו נשאל שאלה, מה יותר נמצא על התפר בין הפיזי לרוחני, הלב או המוח?
הלב.
מה?
הלב.
למה הלב?
לא יודע, ככה בא לי פתאום.
הלב יותר נכוני.
יותר מה?
מכונה.
כן.
איך קשה קצת לעלות על הדעת שהלב מרגיש, כאילו שיש רגש בלב.
זה משנה, אבל אנחנו הרי אומרים את זה ככה כל הזמן.
הרגש הוא בלב.
אנחנו לא מדברים על הרגש, על רגשו, סובל מלב שבור, או בלב שמח. כן, זה כל הרגשות קשורות ללב, נכון? לעומת זאת, אתה לא אומר המוח שמח. מוח חושב, מבין, מעמיק, תופס, אבל אף פעם לא שמח. אז קודם כל זה נכון מה שאתה אומר. כן, זה הלב. אבל צריך להבין את זה, זה לא חשוב. והרעיון פה בעיקרון אומר דבר כזה, הלב הוא מקום משכן הנפש הבהמית, המוח הוא מקום משכן הנפש האלוקית. עכשיו ברור שמבחינת יחסי הגומלין ביניהם, הנפש האלוקית נמצאת הרבה מעל לנפש הבהמית. זאת אומרת שהלב הוא יותר ארצי, הוא נמצא וסמוך מאוד לבשר. מצד שני, נכון, יש לו כבר גם איזו מעורבות בנפש, אבל הוא מאוד מאוד קרוב לבשר. כל התאוות, הרצונות, החישוקים למיניהם, זה הכל דרך הלב. ליבו מתאווה. הוא מתאווה לדבר מסוים, לא, המוח רוצה, אבל הלב מתאווה. זאת אומרת שהלב נמצא ברמה נמוכה יותר, ודווקא משום כך הוא הגשר שבין הגופני לרוחני. כי המוח, מרוב שהוא גבוה, הוא גבוה מעל כולם, הוא מה שנקרא הסובב. כן, יש את הממלא ואת הסובב. כן, במושגים של החסידות, של הקבלה, זה ממלא כל אלמין וסובב כל אלמין. הממלא כל עלמין נמצא בתוך העולם, ולכן הוא יותר מורגש ונמצא ברמה יותר נמוכה, למרות שהוא רוחני. הסובב או המייקיף זה משהו שנמצא בדרגה כל כך גבוהה שהוא מסביב, אי אפשר למשש אותו. וכמובן שמדובר על ממלא ועל סובב, לא הכוונה שום ציור כפשוטו. אין כאן שום דבר שמסתובב עושה רונדלים, זה לא שום דבר שממלא כמו איזה פלפל ממולא. כן? זה לא שום ציור גשמי מהסגנון הזה, אלא עניין רוחני לגמרי. אבל לכן הלב יש לו את היכולת לגשר בצורה חזקה ביותר בין הגשמי לבין הרוחני. ולכן אם אנחנו באים לדבר על התעוררות אמוציונלית שבן אדם עושה תוך כדי כך שהוא מקיים מצווה, למשל הוא מניח תפילין, הוא נותן צדקה, הוא מתעטף בציצית, הוא מנענע את הלולב, אז איפה ההתעוררות הזאת צריכה הייתה להיות?
בלב.
אבל מצד שני, יש פה בעיה, מכיוון שהלב זה משהו שאתה לא יכול להשפיע עליו. או שיש לך את זה, או שאין לך את זה. זאת אומרת, מצד אחד, ההתעוררות הרצויה בעת עשיית המצווה, זה התעוררות של הלב.
השמחה היא גם בלב השמחה.
בהחלט, נכון, הרצון, החשק, לעשות את המצווה, השמחה, נכון מאוד בעצם עשיית המצווה, זה הכל עניין של הלב. מצד שני, זה ה-wishful thinking, אבל זה הרבה פחות נגיש. כן? זה פחות נגיש. למה? כי אתה לא שולט על מה שקורה ללב. לכן אומר פה בעל התניא, בתור תחליף אפשר לגרום להתעוררות גם במוח. איך? בדרך של מחשבה. אז נכון, זה חיקוי חיוור של התעוררות שאפשר להגיע באמצעות הלב. אבל זה עדיין מעלה גבוהה מאוד ביחס לעשות את המצווה בצופן סתמי וחסר כל התעוררות כלשהי. עכשיו עוד פעם, אני רוצה להדגיש פה שלא מדובר כאן על כוונה בעת עשיית המצווה. זה ברור שצריך כוונה. כאן רואים על דרגות שהן מעבר לכוונה. אז צריך כוונה, זה ברור. אומר החפץ חיים, באותו סימן צדיק ב' שכבר דיברנו עליו, צדיק. שעליו שם הוא מעריך בעניין הזה, כן, באור החיים. בעניינים של, של מה זה העניין של הכוונה הרצויה. והוא אומר שם, מדבר שם על שלוש דרגות של כוונות. הוא אומר שיהודי, לא, אם הוא לא מכוון שום דבר. בעצם דבר שהוא עושה את המצווה, אז מה, הוא סתם עושה את זה? אולי שהוא יודע שהוא עושה את זה לשם שמיים. אז משחילים לו שם הכוונה, גם אם אין לו כוונה, במודע. כמובן שיש דרגות יותר גבוהות מזה, זו הדרגה הכי נמוכה. עכשיו, מה זה משנה איך בן אדם עושה את המצווה? הוא צריך להניח תפילין? יאללה, הניח תפילין, מה אתה רוצה? תפילין מהודרות, משובחות, עם כל ההידורים וכל השכלולים. הניח תפילין, מה אתה רוצה ממנו? הלך, הזיל ממיטב כספו כדי לקנות תפילין מהודרות. בודק אותם כמו שצריך, מחדש את הצבע. בודק שהפרשיות בסדר, אחת לשנה, שלוש שנים, כל אחד לפי גרסתו, כן, לפי משהו מקובל. אז מה אתה רוצה ממנו? הוא מקיים את המצווה. אותו דבר בכל המצוות האחרות, קריאת שופר וציצית ותפילין ולולב ומצה בפסח ותפילה ולימוד תורה. מה אתה רוצה?
אמן.
אמן. זה לכאורה. אנחנו לא מספיק. צריך להבין, וזה ידגיש בעל התניא בהמשך, שיהודים יכולים לעשות אותה מצווה עם אותו חפץ פיזי, ולעשות את זה באופנים שונים לחלוטין. זאת אומרת, הערך של המצווה בסופו של דבר יהיה שונה לחלוטין. אני אגיד את זה כרגע רק בקצרצרה, הדברים לא מובנים, גם אם נגיד את זה בארוכה, לא נבין אותם, אני לא מתיימר להבין אותם, אני רק יכול להגיד שאני מדקלם. כן? אבל גם זה לפעמים שווה משהו, גם זה דקלום. אם הוא מדוקלם נכון, נאמן למקור, אז אפשר להתרשם. יש איזה רשימו ממנו. כן? אנחנו עושים מצוות בעולם המעשה. כן? אפשר ברא אלוקי לעשות. אנחנו פה בעולם העשייה. אם המצווה נשארת בעולם העשייה, זה התסריט הכי גרוע. זאת אומרת שלא הצלחנו להכניס במצווה הזאת שום גוון רוחני. היא נעשתה אוטומטית, רובוטית, שגרתית, כמצוות אנשים מלומדה ללא כל שאר רוח. ואז היא נעשתה בעולם המעשה, והיא נשארה בעולם המעשה. אין לה טרי גדפין. היא לא מצליחה להמריא. שרת פה, מנוע, דרן דרן, לא זז, אין חומר, אין דלק. אין דלק שיצליח לעלות את המצווה הזאת למעלה. כבר שמדבר פה הכל על מצוות עשה. כן, מצוות לא תעשה.
אין מה.
לא, הוא לא עשה, זה מה שצריך. יש דרגה גבוהה יותר שבה בן אדם מצליח להעלות את המצווה לעולם היצירה, שזה העולם שמגיע מעל עולם העשייה. זה אם הוא מצליח להכניס קצת יותר כוונות, קצת יותר דלק, ויש לו טרי גדפין למצווה, אבל טרי גדפין האלה, יש דלק אבל לא הרבה, כל מה שזה מספיק זה לעלות לעולם הבא, שזה עולם היצירה. עולם היצירה זה עולם המלאכים. המלאכים נמצאים בעולם היצירה, לפחות חלק מהם. מלאך מיכאל, המלאך גבריאל, נמצאים בעולם היצירה. למה? כי צריך להבין מה הקשר בין מלאכים לבין עולם היצירה, מה המאפיינים שלו, ואז זה פשטות יוצא שעולם המלאכים זה עולם היצירה. ומי שמצליח לעשות את מה שאומר פה בעל התניא, שזה להצמיד למעשה המצווה את הטרי גדפין כמו שצריך, תחילו ורחימו, הוא מצליח להעלות אותם לעולם הבריאה, שזה הדרגה הגבוהה ביותר שיכול להגיע יהודי בעת קיום מצוות עשה מדאורייתא או דרבנן או דקדוקיהם או לא משנה מה. להגיע עולם הבריאה. מה זה עולם הבריאה? עולם הבריאה זה עולם הבינה. השכל הטהור. זה מעבר לעולם הקדושה, שזה עולם היצירה, עולם המלאכים. שם גם יש מלאכים, אבל זה סוג אחר, שם נמצאים השרפים. המלאכים נמצאים בעולם הבריאה. השרפים נמצאים בעולם היצירה. למה? כי זה מסוג אחר. שם זה הבינה הטהורה. בינה אלוקית, תאורה, זה עולם הבריאה.
זה עניין... זה דברים, זה... לא יודע, בריאות יותר גבוהות.
יותר גבוהות, כן.
עם מלאכים.
כן.
מה...
יש שרפים וחיות ואופני הקודש ומלאכים, יש כל מיני. אז שאלו אותי, אני לא מבין בזה. לא דיברתי לאחרונה עם אף אחד מהם. אז... אין לי שום השגות בעניין הזה, כמו שאמרתי, אני רק יודע לדקלם.
זה מה שאנחנו אומרים בעבצינה.
כן, בדיוק, נכון. אנחנו לא בדיוק אומרים, שייך את זה לעולם כזה.
לעולם משבחים.
כן, בדיוק. אז זה כתוב שם. אבל להגיד מה מומי, אפשר לתפוס את זה ככה בקצה קצהו של איזה רעיון רוחני. אבל ודאי שלהתיימר להבין את זה, סתם יומרה שלא במקומה. אבל אין לנו אלא את מה שמלמד לנו בבעל התניא, שהוא אומר שזה המקום הכי גבוה שיהודי יכול להגיע איתו בעת קיום המצווה, אם הוא מצרף לזה דחילו ורחימו, אפילו שכליים, יכול להגיע לשם. שלא לדבר על דחילו ורחימו רגשיים, שזה דרגה עוד יותר גבוהה, שם זה ברור, זה עולה אוטוסטרדה שם, לעולם הבריאה. מה המעלה הגדולה שיש בעולם הבריאה לפני עולם היצירה? שזה יותר קרוב לעולם האצילות, שזה הדרגה הכי גבוהה. למה מעל זה הכתר, זה העצמות ברוך הוא, וכל מיני דברים שאין שום, 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 שום צל צילה של איזושהי הבנה. אבל שם זה כאילו יותר קרוב הקדוש ברוך הוא. ולא כל הארץ כבודו, ברור שהמשפט הזה משפט לא מדויק, אבל נקרבה גבוהה יותר, זו רמה רוחנית יותר גבוהה, זה ברור. עולם האצילות. שם הקדוש ברוך הוא ממש מאציל מרוחו בעולם האצילות, שם זה אלוקות במוחש. שם כל הדברים, רע וטוב, הכל מתשתש, אין שם רע ואין שם טוב. כמו שכבר אמרתי בהזדמנות קודמת, מה שאומרים בפורים, שזה ענייני דיומא, אז אפשר להזכיר את זה עוד פעם, שחייב יש לי בסומי, עד אלו ידע בן ארור אמן לברוך מרדכי, הכוונה הוא שחייב להיות בסומי, כי כן, מלשון נכנס יין יצא סוד, עד שהוא יגיע לרמה כזאת של סוד, שהוא יצליח לעלות ברוחו עד עולם האצילות, ששם אין שום הבדל בין רע לטוב, ולכן הוא כבר לא מבין, לא רואה שם שום הבדל בין ברוך אמן, ברוך מרדכי לארור אמן, זה אותו דבר. אמן הוא לא ארור שם, ומרדכי הוא לא ברוך, הם שניהם אותו דבר.
אז הקליפות זה מתחיל בבריאה?
מה?
הקליפות זה מתחיל בבריאה?
הקליפות זה פה, אצלנו.
זה עוד יותר
נמוך. זה עוד יותר נמוך. כן, הקליפות זה משהו מאוד ארצי. חיצוני, מה שנקרא. כן? אז יש כל מיני... חלקם בעולם הבריאה, כי קליפות זה גם סוג, גם שייך קצת לעולם המלאכים. כן, זה מה שאני מבין. זה המלאכים השחורים, הלא טובים. כוחות האופל, סמך א'. למדנו את זה, כך ש... כן, בפרק ז', כך שאני לא ממציא פה שום דבר חדש, אני אמרתי, אני לא מבין שום דבר, אין לי אלא רק לצטט ממה שאומר פה בעל התניה. הוא בטח ידע. אנחנו לא, אבל הוא הבין. הבין את זה לעומק של העומק. אז לכן אומר פה בעל התניא שכשמקיימים מצווה, אז אתה יכול לקיים, ואתה יכול לקיים. יכול לקיים באופן סתמי, ואתה יכול להכניס בזה קצת יותר חיות. איך? על ידי מחשבה אינטלקטואלית, לא אמוציונלית. זה החידוש הגדול פה. מחשבה, התעוררות אמוציונלית, או שיש לך או שאין. אתה יכול לחשוב הרעיונות נשגבים מפה ועד הירח, ואתה נשאר בלוק של קרח.
מה, זה בבגינים הדבר הזה?
לא, לא. זה עניין של איזה דרגה רוחנית, ואדם מצליח להביא את עצמו. באמצעות עבודת השם קשה מאוד. יגיעה עצומה. אחרי הרבה יגיעה, הרבה התעסקות בתורה, אז הוא מצליח. פתאום מפתחות לו העיניים, ואז הכל כבר זורם לו. בעורקים, כבר לא צריך להתאמץ, זה כבר בא לא לבד. אבל לאנשים פשוטים, אנחנו, סליחה שאני מכליל אתכם ואותי בכינוי הזה, כן, אז אנחנו אין לנו שום, לא יודעים מה זה בכלל, אין לנו שום השגות מה זה. אז אנחנו צריכים ללכת למישור אחר, למקום שבו אנחנו יודעים שכן יש לנו שליטה, יש לנו מה לעשות שם. זה עניין של המחשבה. בדיוק, דיברתי על זה ככה ברמז, כן, עכשיו בשיעור בעמוד היומי, דיברנו קצת בדף קוף יוטט עמוד א', יש שם את ההנהגות של רבי חנינה ורבי ינה, איך הם היו מקבלים את השבת. ואמרתי שרבי שלמה אלקבץ, כן, המקובל האלוקי הגדול, שכבר בתקופת הארי, כן, שכתב את הלכה דודי, אז הוא שאב חלק מהרעיונות שהוא הכניס בתוך הלכה דודי, מתוך מה שאומרת שם הגמרא, על הנהגות של רבי יהודה בר אילאי, זה כתוב קודם, בדף חף ג', זה הנהגות של רבי ינאי, והנהגות של רבי חנינה, וההבדלים ביניהם, שאחד אמר בואי קלה, בואי קלה, והשני אמר בואו נצא לקראת שבת המלכה, נוסח אחר, שבת מלכתה, יש כל מיני דברים, וכל הדברים האלה, רבי שלמה אלקבץ לקח וכתב מה ש... כמובן עם הרבה דברים אחרים, הוא מקובל עצום. כן, אז הוא כתב את המזמור שאנחנו מכירים לך דודי. אמרתי, אם אנחנו בוחנים את עצמנו, איך אנחנו אומרים לך דודי? כל שבת. כן? מסתמה, הדגש הוא יותר על הצד המלודי. כן, אם שרים את זה לאחד עודי, להיקד קלה, או לאחד עודי, או משהו אחר. כן, זה בדרך כלל הדגש העיקרי. איך מנגנים את זה? הלו, תסתכל מה אתה אומר שם. לא, איזה דברים נשגבים יש שם בפנים. כי היא מקור הברכה. חשבת פעם, אתה אומר שם כל שבת, שהשבת היא מקור הברכה. אל תלך לבבות ולא לשם ולא לפה. כתוב לך במפורט, אתה רוצה ברכה? זה שבת. היא מקור הברכה. מקור כל הברכות זה שבת. אתה אומר את זה כל שבת, נכון? חשבת על זה פעם. אני אומר את זה לעצמי, לא לכם. חשבת שזה מקור הברכה? זה לא ברכה. זה מקור הברכה. אתה רוצה ברכה, לאיפה אתה הולך? למקור הברכה. אומרים את זה כל שבת. זה שם דברים נשגבים, כל שורה שם בלכה דודי. עניינים גבוהים, צבא השמיים שם, הכל עובר לדום. כן? ולא מה? אנחנו לא מפעילים פה קצת חשיבה. לא מדבר על הרגש. לא? גם שכל לא מפעילים. אוטומט לגמרי. מעבירים לאוטומט, לטייס אוטומטי, וכך אומרים שם את כל הקבלת שבת, ואת ערבית של שבת, ואת הכל שם, הכל באוטומט. צערנו. אז זה, בן אדם, אני מדבר לעצמי, גם אמרתי את זה עכשיו. אם אתה לומד את ההנהגות של רבי חנינה, ואת ההנהגות של רבי ינאי, ואת ההנהגות של רבי יהודה בר אילאי, ומה זה נקרא לקבל את השבת? ומה זה קלה? מה פתאום שבת נקראת פה קלה? איפה החתן? איזה קלה, איזה מלכתה, מה הולך פה? או, להתעמק. בהבנת העניין, המדרש הידוע שאמר הקדוש ברוך הוא לשבת, הייתי מזווג לך את כנסת ישראל, ומה זה המלך, ומה זה המלכה, ואיך זה מדומה שם למנהגים שבין בעל ואישה, ולמה במזמור האחרון מסתובבים אחורנית, לצד מערב, ומתכופפים, הכל דברים שישרו אותם בהרי קודש, אבל בשביל להתרגש מהם קצת, קודם כל צריך להבין. אז אתה לומד את זה, אתה אומר, וואי וואי וואי, מה שהולך פה? אתה מבין את זה, הפעם הבאה שהוא יגיד לך דודי, זה כבר לא יהיה כמו בשבת שלפני כן. פתאום, וואי וואי, איזה יופי, איזה התעוררות, מה צריך לעשות? יש פה איזה התעוררות אמוציונלית, מי יודע מה? בלב, משהו קרה, לא קרה כלום. מה קרה? ישבת חצי שעה, למדת דף קי"ט, עמוד א', או, זה כבר אנדר אזך. זאת אומרת, זו דוגמה לכך שבאמצעים שכליים אפשר להפוך את קיום המצווה למשהו אחר לגמרי, ולא להשאיר אותו ברמה כל כך רדודה. לצערנו. אנחנו נמצאים בה. כי הרי זה היגיון פשוט. אתה ממילא נמצא בבית הכנסת. אתה ממילא אומר את הדברים האלה. אתה ממילא נמצא שם, ממילא משקיע את זה. עוד תוספת קטנה, וזה מרגיש אחר לגמרי. יש לזה גשמק אחר לגמרי. בדיוק, אני מדבר על זה, כן, בדיוק, נכון מאוד. נכון מאוד, נכון מאוד. אז זה חסד גדול שעושה פה הקדוש ברוך הוא איתנו. מה זה? הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה טובה למעשה. זה לא מגיע לנו, זה חסד גדול. זה ההבדל בין זה לבין מה שחשבנו בהתחלה, זה של מעלה עליו הקדוש ברוך הוא כאילו עשה, זה לא. זה מובן אחר לגמרי. אז לכן אומר פה בעל התניא, הוא לא אומר את זה, סליחה שאני עושה לו איזו אינטרפרטציה. כן, הוא אומר, וואלה, יא רביד, אתה ממילא עושה את זה. לא אומר לאחד שלא עושה, צריך לשכנע אותו, יאללה, תבוא לבית הכנסת, תתפלל קצת, יאללה, תניח תפילין, תעשה משהו, תשים ציצית. פה על כולנו, אנחנו יודעים שממילא עושים את זה. אז למה לא תכניס בזה קצת יותר נשמה? קצת יותר רוחניות. מעבר למה שיש בזה ממילא. גם שום הוא בא לתניה. ואז יש לזה טרי גדפין, ואז זה יכול להתעורר, אז זה יכול להתעלות. אגב, מישהו לא קיבל פה עוגה? נראה לי פה זו עוגה אחת מיותרת. למי? דוביד, יש? זה של שי, שי עולמות, לא רוצה להתעורר קצת עם עוגת שיעור? לא, שי, אם תרצה, זה פה נגיש. פה, נגיש.
אפשר להשחיל לי זה...
בטח, בטח, ודאי.
זה עומד לי פשוט על הלשון, ואני לא רוצה להפסיק את השטף של הדיבור שלך בקשר לנושא של הלב, שדיברנו דווקא, שמעתי שיעור של הרב גרייזמן מבני ברק, הוא ראש ישיבה שם, אני שומע שיעורים שלו על קלטות. אז הוא נתן שיעור על קיום מצוות בשמחה, ואהבת המצוות. אז הוא הביא שם דוגמה ממש, אני צריך לשתף אתכם בחוויה הזאת של מה שהוא אמר שם. אז מופיע בספר שמואל, שדווקא בדיוק בנושא של הלב, פעמיים כתוב, ויח לב דוד. פעם אחת, כשהוא פקד את ישראל, ומתו 70,000 איש, עד שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שזה יצא ופסק. אז כתוב במקום הזה שהוא ידע, עוד לפני שקרה מגפה, כשהוא גמר את הספירה ויואב בא לו עם המספרים, ויח לב דוד, הוא ידע שהוא עשה טעות, והוא התחרט על זה. ויח לב דוד, הלב עיקה אותו. בפעם השנייה, בפעם הראשונה למעשה, אני מקדים את השנייה בשביל שזה יהיה קצת יותר מוחשי, בפעם הראשונה כתוב ויח לב דוד, זה בשמואל א', שהוא קראת לשאול את כנף הבגד, כתוב ואיך שהוא עשה את זה והוא לקח לו את זה, כתוב ויח לב דוד, במקום קיבל בלב. אומר הרב גרייזמן שאומר, פה 70,000 איש מתו, ויח לב דוד, ופה כולה חתך לו את הבגד, מה קרה? מה? הוא לא הרג אותו, חמל עליו, מה קרה? לא פגע בו, לא עשה כלום. הוא התכוון ויח לב דוד שמנע ממנו קיום מצווה ציצית לכמה שעות. כשהוא חתך לו את כנף הבגד עם הציצית, מנע ממנו קיום מצווה ציצית. זה ויח לב דוד, והוא עושה מזה כאילו השוואה, כאילו כמו שמתו בישראל 70,000 איש, ככה כאב לו שהוא מנע הפסד המצווה של לשאול המלך. סתם רציתי להגיד לכם, כי דיברנו על הלב ועל הרגשות של הלב, וזה...
כן, יפה. זה כמובן... משלים, אבל זה לא בדיוק מה שאנחנו מדברים כרגע, כן? ודאי, זה מעניין של הלב, כן?
כן.
מסתורי הלב. אגב, המדרש אומר... שעל זה שהוא קרץ את כנף המעיל של שאול, הוא בסופו של דבר נענש. לכן כתוב הנביא שלפני מותו היה לכל הזמן קר.
כן.
הבגדים לא הצליחו לחמם אותו.
לחמם אותו, כן, נכון.
והיה מידה כנגד מידה זה שהוא פגע בבגד של שאול. ולא במקרה אגב, העניין של בגד ובגידה זה אותו שורש. בבגד, בדיוק, מעיל ומעילה. הבגד, יש פה גם צד של בגידה.
אצל יוסף.
כן. כן. גם את קטונת הפסים, נכון? כשבודקים את זה, אפשר לראות שהבגד תופס מקום מאוד חשוב. מקום מאוד חשוב. יש הרבה מקומות שבהם הבגד תופס מקומות בלתי פרופורציונים לכאורה, כן? זה השיא של כל הדברים האלה, זה בגדי הכהן הגדול. אז היה לו שם 8 בגדים, איזה תיאורים, פעם ועוד פעם, וזה, מה, בגדים. טוב, אבל זה עניין אחר. כן? מה זה הבגדים האלה? ואנחנו אגב, ולא במקרה, דיברנו בפרק ג' וד' על הנושא של הלבושים. זה גם דבר מאוד נעלה, וזה כמובן קשור לעניין של הבגד. ולא רק זה, גם המילה בגד זה בית ג' ד', זה שלוש אותיות שמופיעות זו אחר זו באלף ב'. כן? וגם זה לא במקרה. יש פה עניונים. אבל פה אנחנו, כן, מתול דו רספקט לכל העניינים המדרשיים, אנחנו פה מדברים על משהו שהשאלה הגדולה זה איך להביא אותו הלכה למעשה ביום יום. כן? זה לא עניינים דרשניים. זה לא משהו על כאן גבוה, בראש האולימפוס. זה. המטרה של בעל התניא היא להנגיש את הדברים האלה לנו. יהודי פשוט. אמר פעם, אדמור גדול אומר, מה זה יהודי פשוט? יהודי פשוט זה מעלה גדולה מאוד. כרי ידוע שכלי עץ פשוטים לא מקבלים תאומה. הדבר יהודי פשוט, אין לו כלי קיבול, הוא לא יכול לקבל תאומה, הוא תמיד טהור. כן? זה עניין של יהודי פשוט, פשוטי כלי עץ, כתוב בגמרא. כן? פשוטי כלי עץ לא מקבלים תאומה. זה יהודי פשוט. הוא יכול לחתור מה שאתה רוצה, אבל תמה הוא אף פעם לא יהיה. הוא פשוטי כלי עץ. יהודי פשוט. אז בקיצור, המטרה פה היא איך אנחנו בפעם הבאה שנעשה משהו, נוכל לשנות ולו אפילו כחוט השערה במאית המילימטר את עצם העשייה לעומת מה שעשינו עד עכשיו. זה מה שחותר פה בעל התניא, ומה שהוא אומר, הכל תלוי איזה כנפיים אתה מצליח להדביק למעשה המצווה, או במילים אחרות, איזה סוג של התעוררות אינטלקטואלית, של חשיבה, אתה מסוגל להשקיע פרם ביצוע המצווה. זהו. בואו נראה את זה בפנים. ולכן יכול להתלבש בהם, להיות להם גדפין להעלותם. אך הדחילו ורחימו, שבתבונות מוחו ותעלומות ליבו נזכרים לאל, זה לכאורה בדרגה יותר נמוכה, זה כבר בעניין של השכל. תבונות מוחו. גבהו דרכיהם למעלה מעלה מבחינת המעשה. ואי אפשר להם להתלבש בבחינת מעשה המצוות, להיות להם בחינת מוחין וחיות, להעלותם לפרחה לאלה. כן? ופה צריך להבין פה משהו, אבל עוד פעם, אני לא רוצה פה להתעכב על כל אחד מהדברים שהוא אומר כאן, אבל בואו ניקח למשל איזה משל, מה המצב הרצוי. כן? למשל, נניח בן אדם יש לו כישרון גדול לציור, והוא יושב ליד כאן הציור ופלט את הצבעים, והוא בכמה מריחות מכחול לאט לאט מתחילה להתהוות שם איזו יצירה אדירה על הקנבס שעליו הוא צובע, כותב. מי עושה את הציור? רואה, אתה יכול להגיד, היד שלו. מי מצייר? היד. היא אוחזת את המכחול, היא עושה את התנועות, את הנקודות, את הכל. היד היא זאת שמציירת? מה פתאום? היד היא בסך הכל ההתגלמות של עולם המעשה, של איזה כישרון רוחני שנמצא אצלו איפשהו, שמביא את הבן אדם הזה להיות מסוגל בכלל לחלץ מתוך עצמו איזו יצירה נהדרת מהסוג הזה. זה שאר רוח, זה לא דבר גופני. אז אם מישהו באמת יתפתה לחשוב שבשביל להיות צייר דגול הוא צריך לאמן את האצבעות שידעו לעשות הרבה מאוד תנועות כאלה חלקלקות, כי הרי היד עושה את הציור, אז הוא יעשה הרבה מאוד תנועות חלקלקות ויצא לו בסוף קשקוש מחבוש. למה? הוא שם את הדגש על המקום הלא נכון. הוא לא מבין שהמעיין הנובע, המבעבע של הכישרון, זה לא קשור ליד. זה נמצא במקום רוחני. אותו דבר גם במעשה המצווה. זוכר בן אדם לחשוב, ואני רוצה צילים, כן, תראו, היד, שפפה, הכל שחור, זה כמו היד שמצר את הציור. אבל איך זה נגמר בזה? להכניס את זה משהו גם שער רוח. אז גם אם זה לא בא בהתעוררות אמוציונלית, אוטומטית, אפשר לגרום לזה על ידי קצת מחשבה. כן? כמו שהוא קרא לזה מקודם, בשם תבונות מוחו. ולא במקרה המינוח הזה, הקשר בין בינה לבין המוח. כן? זה מה שהוא אומר פה, ולא נאריך. ואז המשפט האחרון פה, אני רוצה לקרוא אותו עוד פעם, אומר, אי אפשר להם להתלבש בבחינת מעשה המצוות, להיות להם בחינת מוכין וחיות, להעלותם לפרח הלאלה, אם לא שהקדוש ברוך הוא מצרפן ומחברן לבחינת המעשה, והן נקראות בשם מחשבה טובה. כי אינן דחילו רחימו ממש בהתגלות ליבו. כי אם בתבונת מוחו ותעלומות ליבו כנל. ופה גם יש הגהה מאוד מעניינת, אבל קודם כל בואו ננסה להבין מה שאלנו, מה זה אותו מאמר חז"ל שאומר שמחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. יש לזה כמה רבו פה הפירושים, אבל כמו שאמרנו, הפירוש, הפשט של העניין הזה לא יכול להיות. כן, כאילו אנחנו אומרים שמה זה מחשבה טובה, כוונה שפעם כשהוא יעשה, אז הקדוש ברוך הוא יצרף לו את המחשבה הטובה הזאת, למרות שכשאותה פעם שהיה לו מחשבה טובה, הוא לא הצליח לעשות את זה. אבל זה מאמר חז"ל שמופיע מיד בסמוך, בשם רבשי, שכל החושב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הקדוש ברוך הוא, כאילו עשה, לא כתוב שמה שהקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה, זה נוסח אחר לגמרי. ברור שהגמרא לא הייתה מביאה שני מאמרי חז"ל עם רעיון זהה ושני ניסוחים שונים. בטח לא הייתה עושה פה כפילות כזאת. לכן ברור שהכוונה שייחסנו למאמר חז"ל הזה עם המחשבה הטובה, זה במאמר השני. והמאמר הראשון של הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה טובה למעשה, זה משהו אחר יש שם. הכוונה היא אחרת. ופה באופן נפלא ביותר פותח בעל התניא את עינינו להבין את עומק העניין. ובאמת, דבר נשגב ביותר. לא שאנחנו עוד פעם להגיד שמבינים פה אולי קצה קצר. אומר פה בעל התניא כזה דבר. הקדוש ברוך הוא חנון ורחום עושה איתנו חסדים. רבים. בכל עניין. גם, כמו שאומרת הגמרא, ביכולת להתמודד עם היצר הרע. הקדוש ברוך הוא לא היה עוזר לנו, היינו ניגפים במערכה כבר מזמן. כן, אין אדם יכול לא מפני היצר הרע, אלא אם הקדוש ברוך הוא עוזרו. כן, בראתי יצר רע, בראתי לו תורת תבלין. פגע בך המנוול זה, משכהו לבית המדרש. יש רצפטים שהקדוש ברוך הוא ברחמיו נותן, איך אפשר להתמודד עם היצר הרע. למה? הקדוש ברוך הוא רוצה שנצליח. נותן לנו הרבה מאוד ניסיונות והרבה מאוד פיתויים ומפעיל את היצר, וזה הכל לטובה כדי שנוכל להתגבר ולהיות ראויים. השכר הצפון למי שמצליח בזה. אותו דבר זה גם כאן, אותו רעיון. אמת שכדי להגיע לתרי גדפין כמו שצריך ולהעלות את מעשי המצוות לאיפה שראוי שיעלו, זה צריך התעוררות אמוציונלית שנובעת מאומקה דליבה, מתוך הכרה עצומה שיש לבן אדם, בשמחה, ההתעוררות והחשק וההתלהבות הגדולה שצריכה להיות לו, מעצם העובדה שהוא זוכה כרגע לקיים מצווה. אבל מי מגיע למדרגה הזאת? אנחנו לא נמצאים שם. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוכן לקחת גם את התחליף. תחליף נמוך יותר. אני מוכן לראות את זה כאילו זה הדבר האמיתי. מה זה? ההתעוררות המחשבתית. תבונות ליבו. זאת אומרת, אם אתה מצליח להצמיד למעשה המצווה איזושהי מחשבה, כמה חשוב לעשות את המצווה, וריבון העולמים, למי אתה בכלל עושה את המצווה הזאת? כן, ואשרינו ומה טוב חלקנו, ואתה מבין את עצם החשיבות העצומה, ואת העולמות שנבנים כתוצאה מכל מעשה שאתה עושה פה, בעולמות העליונים, את השמחה הגדולה שיש בצבא השמיים, שאתה עושה מצווה כמו שצריך. אז גם אם אתה עושה את זה בלי ההתעוררות האמוציונלית, ואם אתה עושה את זה רק בצורה רציונלית, אינטלקטואלית, חשיבה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לוקח את המחשבה הזאת ומצרף אותה למעשה, כאילו זה היה תרי גדפין כמו שצריך. עד המעשה יכול לעלות לאיפה שהוא ראוי שיגיע לעולם הבריאה. במילים אחרות, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. הכוונה היא שאם אתה עושה מעשה ומצרף לזה מחשבה טובה בלבד, לא מה שבאופן מקורי צריך היה, הקדוש ברוך הוא ברוב חסדיו מצרף את המחשבה הטובה למעשה, ואז המצווה שעשית מתעלית לאיפה שהיא יכולה להתעלות שם. שזה חסד גדול. סופן הקדוש ברוך הוא, מכיוון שפשטות העניינים, זה לא אמור היה לקרות. ועוד חסד שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא, שמי שבאמת מצליח לעשות את זה, מצליח להעלות את המצווה שלו לעולם הבריאה. אבל גם מי שלא ממש מצליח לגייס מתוך עצמו את המחשבה האולטימטיבית, אפילו שזה רק מחשבה, אבל אוחז בבדל מחשבה, באיזה זנב של מחשבה, במשהו שהוא קצה קצה של המחשבה הנחוצה פה בעניין הזה, עולה גם, אבל לעולם היצירה. נכון, נמוך יותר, אבל זה לא נשאר תקוע פה. בעולם העשייה. זה בכל זאת מתעלה. לעולם היצירה. זה גם חסד גדול מאוד. זאת אומרת, כל משאב רוחני שבן אדם מצליח להשקיע בעת שהוא עושה מצווה, הקדוש ברוך הוא לוקח את הקצת הזה ורואה את זה כאילו זה גדול. כאילו זה הרבה יותר ממה שזה. למה? כי הקדוש ברוך הוא מבין את המגבלות שלנו. יודע שבשבילנו האוטומט זה הכי פשוט. כולנו אנשים של טייס אוטומטי בעת קיום המצווה. אבל אם מישהו מצליח לחרוג מזה קצת, להתאמץ במודע, לחרוג מהטייס האוטומטי הזה, להשקיע בזה טיפ טיפה מחשבה, טיפ טיפה שאר רוח, זה נחשב להרבה מאוד. ואז זה מצליח להתעלות.
ייתכן שתבינו למעשה רק כדי לעורר את המחשבות?
מה?
ייתכן שתבינו למעשה רק כדי לעורר את המחשבות?
לא, צריך לעשות את המעשה.
המעשה עדיין הוא המטרה?
המעשה הוא עדיין המטרה, אין ספק בכלל. המטרה היא המעשה. אבל כמו שאמרנו מקודם, כדי שהמעשה יחשב כמו שצריך, הוא צריך את רי גדפין, בשביל להעלות אותם. הרי,
כן? זה מרכיב חשוב.
מרכיב חשוב, אבל לא, כמו שאמרנו מקודם, בעל התניא אמר את זה בדף הקודם, שאת רי גדפין זה לא חלק מהמצווה עצמה. זה כלי עזר, בשביל להעלות את המצווה לאיפה שצריך. אבל זה לא חלק מהמצווה, שלא נתבלבל. כן, זה רואה בשולחן ערוך, בשום סימן שקשור למצוות מעשיות, לא כתוב, הלכה אומר הטור או השולחן ערוך, אתה חייב ללוות את המעשה הזה בתי גדפין, אהבה ועירה, שאם לא כן, לא קיימת את המצווה. זה לא כתוב, כי זה לא נכון. אתה עושה את המעשה מצוין. אבל אם כבר עשית אותו, למצא ממנו את המקסימום, שקיע קצת, הקדוש ברוך הוא יחשיב לך כאילו זה הרבה. הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה טובה למעשה, כדי להעלות את המעשה בכוח המחשבה הטובה הזאת, לאיפה שהוא יכול באמת להתעלות. מישהו פה מהר להוריד?
כן.
מה? כן. אוקיי, אז רק נקרא פה בקצרה את מה שאומר פה בהגהה, וההגהות של ספר התניא זה לא דברים פשוטים. כן? יש שם תוספות כאלה שבגלל זה זה הגהה, כי גם אומר בעל התניא, גם אם לא הבנת את זה, זה לא מפריע למהלך השוטף. והוא אומר, וכמו שכתוב בזוהר ועץ חיים, זה תבונה אותיות בן ובת, שהם דחילו ורחימו. ולפעמים התבונה יורדת להיות מוכין בנוקווה דזהר אנפין, שהם אותיות התורה והמצוות, והמשכיל יבין. טוב, צר לי לומר שאנחנו לא, עוד פעם אני אומר, אני כזה שאני לא מעליף פה אחד שאני קולל אתכם יחד איתי בעניין הזה, אני לא מבין, לא משכיל, לא מבין. אבל זה כתוב, צריך לקרוא, כן? אפשר להבין שהמילה תבונה כוללת בתוכה את האותיות של בן ובת, שהוא אומר זה דחילו ורחים. טוב, מאיפה זה נובע, אין לי מושג, כן? אבל ככה אומר פה בעל התניא בהגהה, בגלל שזה בהגהה, כי זה כנראה זה משהו קצת יותר עליון ממה ש... אומר פה בדברים בגוף המאמר עצמו. כן. אך צירוף זה מצרף הקדוש ברוך הוא כדי להעלות מעשי המצוות ועסק התורה הנעשים על ידי מחשבה טובה הנעל עד עולם הבריאה. מקום עליית התורה והמצוות הנעשים על ידי חילו ורחים ושכליים. אשר בהתגלות ליבו ממש. אבל בלאו הכי נמי עולים לעולם היצירה על ידי חילו ורחים וטבעיים. המסותרים בלב כל ישראל בתולדותם, כמו שכתוב לכמן בעריכות. זה סיום פרק ט"ז. בתורת השם במפה הבאה נבהיר עוד כמה דברים ככה בסוף של העניין הזה, ונמשיך ישר לפרק י"ז שהוא המשך ישיר של פרק ט"ז, ומבהיר שם כמה דברים נפלאים ביותר. שיהיה לנו שבת שלום, ויהי רצון שנוכל השבת לפחות את הלכה דודי להגיד אולי קצת יותר.
מחשבה טובה.
מחשבה טובה. קודם, כן. כוח, יעקב. כוח גדול. כן, תפילה טובה.
שבת שלום.
ומכוונת.